כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
שלום, אני אלעד ברנוי.
ואני מאיה סלע.
ואתם על הסקט, הכתר יומן צפייה, שבו אנחנו מנהלים מעקב צמוד אחר העונה החמישית של הכתר, סדרת הדגל של נטפליקס שיצר פיטר מורגן.
כל אחד מעשרת פרקי הסקט מוקדש לפרק אחד מהעונה החדשה. אנחנו ננתח אותו לעומק ונפרק אותו לגורמים. היום נדבר על הפרק השמיני בעונה, אז קודם כל, אם עדיין לא צפיתם בפרק, אנא צפו קודם ואחר כך תאזינו. שלא תגידו שעשינו לכם ספוילרים.
הפרק השמיני לעונה נקרא גן פאודר, אבק שריפה, והוא עוסק בשני מוסדות בריטים שעומדים לפני פיצוץ. משפחת המלוכה שעומדת לחטוף את הרעיון של דיאנה עם מרטין בשיר, והבי-בי-סי, המוסד הבריטי השמרני, הדודה הבריטית, הערוץ שעומד לבגוד במלכה ולשדר את הרעיון השערורייתי של מרטין בשיר עם הנסיכה דיאנה.
נכון, המטאפורה שבה הם משתמשים היא גיא פוקס נייט, ליל גיא פוקס, מזימת אבק השריפה מהחמישה בנובמבר 1605, כשחבורת קתולים תכננו לרצוח את מלך אנגליה, ג'יימס הראשון, משפחתו ואת רוב האצולה הפרוטסטנטית, על ידי פיצוץ הארמון וסטמינסטר, בניין הפרלמנט הבריטי, בטקס פתיחת הפרלמנט, משהו ענק הם תכננו שם, הם נעצרו, עונו, הוצאו להורג בשיטה הנחמדת של תלייה, גרירה וביטור. אתה יודע, שיהיה מגוון. זה היה העונש, זה העונש שהיה נהוג על בגידה. וזאת המטאפורה הגדולה של מה שדיאנה עושה לבית המלוכה, ומה שהבי-בי-סי עושים לבית המלוכה, בגידה.
בגידה, מאיה. לא פחות ולא יותר. בואי נתחיל בבגידה של הבי-בי-סי. זה מעניין לחשוב על התפיסה של התפקיד של הבי-בי-סי בפרק הזה. כאילו מוסד שנתפס כמי שיש לו תפקיד לאומי ואחריות לאומית, ורואים בפרק הזה, בעצם בפרקים 7 ו-8 הם כמו סרט בשני חלקים על הסיפור של מרטין בשיר ועל הקונפליקט של הבי-בי-סי. הגוף הזה הוא, לתפיסתו, הוא חלק מהמהות של בריטניה. יש לו מחויבות לארמון. הם שואלים שמה זו בריטניה בלי הבי-בי-סי, ומה זו בריטניה בלי הארמון, אבל האמת יש גם מחויבות של המלכה לבי-בי-סי. יש שם סצנה שבה המלכה וויליאם יושבים בפגישה השבועית שלהם מול הטלוויזיה, והוא מעודד אותה להחליף טלוויזיה, להתחבר ללוויין, שיהיו לה המון ערוצים, והיא ממש רואה בזה בגידה בבי-בי-סי. יש שם גם רגע מאוד יפה, כזה רגע של מטה בנוגע לטלוויזיה. Our king's egg is still safe. Oh, yes, you're right. It does seem to have had better days.
Even the televisions are metaphors in this place. יש משהו יפה בתפיסה, בעיניי, בתפיסה העצמית השמרנית של הבריטים, כי זה בא ביחד באיזשהו אופן, עם התודעה המעמדית שלהם דווקא, שיש להם, כי אפשר גם לומר, מה זאת בריטניה בלי קורי הפכה, מה זאת בריטניה בלי מעמד הפועלים, בלי אוהדי ליברפול, בלי אסון הילסבורו, בלי העוני, בלי השיקונים המסובסדים, בלי האיגודים המקצועיים, אתה יודע, כל הדברים האלה זה מאוד בריטי, ומצד שני, ברור, בלי המלוכה, בלי הבי-בי-סי, בלי צ'רצ'יל, בלי המיתוס הזה של הבליץ, אתה יודע, איך שהם עמדו בבליץ, כן. של מלחמת העולם השנייה, זה כל מיני דברים להיות בריטי, זה, לפעמים זה אתוס מתנגש באתוס, אבל אולי באיזשהו אופן זה אתוסים משלימים.
נכון, אז הבי-בי-סי צריך להחליט בפרק הזה מהו, והיה כאן באמת רגע של הכרעה. בפגישת מועצת המנהלים של הבי-בי-סי, היושב ראש הוא דיוק הסי, הוא היה בתפקיד הזה במשך עשור, זו הכהונה הכי ארוכה בהיסטוריה של הבי-בי-סי. הצ'רטר המלכותי לבי-בי-סי, כלומר המנדט שמקבלים מהמלוכה, הוא ערך, והסי, דיוק הסי, ואז לג'ון בירט, מנכ״ל הבי-בי-סי בשנים 92 עד 2000, הוא נושא מין נאום כזה מאוד נרגש על זה שהבי-בי-סי צריך להיות הדודה, ולא לנסות לבדר, הוא לא מנסה להתחרות בערוצי הלוויין, אבל יש בחוץ את העולם החדש, והמנכ״ל של הבי-בי-סי רוצה להתחרות על המגרש.
נכון, ואולי זה גם עניין דורי, אבל אתה יודע, זה כמו לבחור בעיניי באיזשהו אופן בין שלטון הצארים שהיה אכזרי מאוד, לבין השלטון הברוטלי של סטלין, שהיה אכזרי אולי יותר, לא יודעת.
עולם דימויים היה באמת השוואה מדהימה.
אני משם, תקשיב, אני מהמצור על לנינגרד, אז ההכרעה פה היא בין לכרוע ברך בפני המלכה, אוקיי? שכאילו, אוי, מה פתאום שנכרע ברך בפני המלכה? לבין לכרוע ברך בפני הברבריות של הערוצים המסחריים והעיתונות הצהובה. אז זה לא כזה ברור לי שאנחנו מעדיפים את הטלוויזיה המסחרית. אני חייבת להגיד לך, אולי עדיף לנו להיות מלוכנים אלעד, אני חושבת שכדאי לשקול את זה, אנחנו לפחות נהיה בחליפות, ויש סדר, אבל ברבריות תהיה מוסדרת באיזשהו אופן.
מאיה, ברגע שהיא מוסדרת היא כבר לא ברבריות, מה לא הבנת? בכל אופן, צריך להגיד שהמטאפורה הזאת של הבגידה, וכל הדבר הזה עם ליל גיא פוקס, לא הומצאה בפרק. החיבור הזה בין גיא פוקס לדיאנה הוא אמיתי, כי דיאנה באמת התראינה בחמישה בנובמבר 1995, יום אחרי רצח רבין, שלא התייחסו לזה בכלל בפרק. עכשיו, אולי זה חיבור קצת מעולת תסריטאית, אבל באמת קשה שלא לראות הסמליות. ומעניין, אני חושב, לדבר גם על גיא פוקס והמקום שלו בתרבות האנגלית. אמנם, בליל גיא פוקס, מה שקורה זה שיש מלא מלא מדורות, זה כמו לג בעומר, זיקוקים ועניינים, ושורפים איזושהי דמות כזו שהיא כאילו דמותו של גיא פוקס, מי שרצה לפוצץ ולרצוח את את המלך. אבל הוא לא דמות כזו סנועה, הוא כאילו דמות סנועה, אבל הוא בעצם לא, הוא סוג של גיבור תרבות, יש עליו שירים, הוא הגיבור של הספר V for Vendetta של אלן מור, ותנועות הפאנק אוהבות אותו כי הוא נחשב לדמות רדיקלית שמתנגדת לממסד, גם תנועות אקטיביסטיות שעושות מסכות, לפי הפנים שלו, המסכה של אנונימוס, היא מבוססת על הדימוי של גיא פוקס, הגיבור של פרנהייט 451, גיא מונטג, מבוסס עליו מי שמצית את השריפות ושורף את כל הספרים, ומעניין בעיניי, לחשוב בהקשר הזה של גיא פוקס על זמן, ומה זמן עושה, ועל מי ניצח בסוף, ואז איך הוא מכתיב את הזיכרון, ואם אנחנו כבר מותחים קווים, גם רצח רבין מעניין בהקשר הזה, כי מעניין אם בעוד כמה שנים, יגאל עמיר ייזכר לא רק כרוצח, אלא כלוחם חופש, זה יהיה כזה מין, יש כאלה שחושבים שהוא כזה, ויש כאלה שחושבים שהוא כזה, כי כאילו כשמתרחקים מספיק בזמן, הכל יכול לקרות.
נכון, האמת שזה נכון, למרות קשה לי לחשוב שזה מה שיקרה עם יגאל עמיר. יש לאנגלים אתוס מאוד חזק של התנגדות, ושל התנגדות מעמדית. העניין המעמדי בארץ הוא מאוד מאוד מטושטש. אני מדברת על העניין הזה של מעמד הפועלים והתנגדות הזאת, ופה עדיין האתוסים שלנו בישראל קשורים לצבא ולמלחמה, אבל יכול להיות שזה קשור, אולי נתמימה או קשישה ומתקשה להאמין, כי מצד שני, הנה, מקימים עכשיו שוב את תיאוריות הקונספירציה בקשר לרצח רבין, שמפניה, שבק, אתה יודע, זה כמעט כדי להגיד, יגאל עמיר, בכלל דחפו אותו לעשות את זה, אז אולי הוא כן יצא גיבור, מה גם שאתה יודע, יש אנשים שחושבים שהוא הציל אותנו מאוסלו, אז מה יותר גבורה מזה? וברוך גולדשטיין הוא גיבור בין חלק מהבריאות, חלק מהבריאות האלה היו אפילו שרים בממשלה, אז וואלה, אולי יגאל עמיר גם יהיה גיבור.
אגב, עוד עובדה משוגעת, שאני לא האמנתי שהיא אמיתית, אבל וידאתי את הדבר הזה. המקור למילה גיא באנגלית, כלומר בחור, הוא מהשם של גיא פוקס. בגלל שהיו שורפים את הדמות שלו, והוא בחור, אז זה הפך להיות שם כללי לכל בחור. זה נשמע כמו משהו טיפשי שכתוב בוויקיפדיה, וזה באמת כתוב בוויקיפדיה, אבל זה גם כתוב במילון מריאם ובסטר, אז באמת נראה לי שאפשר
משהו טיפשי שכתוב גם בוויקיפדיה.
ההסבר כל כך רדת, ההיקש שם הוא כל כך מפורך, אבל זה המקור למילה גיא, וזה כאילו מעניין כמה הוא חלחל לתרבות. בכל מקרה, הם עושים הקבלה בפרק בין גיא פוקס לדיאנה, כאילו, שזה הרגע שהיא חרצה את דינה, ועליו היא תיענש, בעקבות הרגע הזה של הרעיון עם מרטין בשיר, הם יעלו אותה למוקד, כמו שהם מעלים את גיא פוקס, ורואים אותו עולה באש.
נכון, אבל היא לא רק חרצה את דינה, והיא כמובן, כמו שהיא עוד תקבל את העונש שלה, בינתיים, ברעיון הזה, היא בעצם, היא שמה בעצם תאבק שריפה מתחת לארמון, והיא מדליקה, זה מה שהיא עושה שם, והם מנסים להציג אותה כלוחמת חופש, כמו גיא פוקס, אתה יודע, אישה שניסתה לשרוף את הכל.
אבל אתה יודע, דיברנו על זה בפרק קודם, אבל זה באמת קצת מה שהיא בעיניי, כאילו היא באמת, זה נשמע, אין דרך להגיד את זה בלי שזה ישמע דרמטי, אבל כאילו, היא ניסתה לשרוף הכל, והיא כזה מין מתה תוך כדי, אבל אני עדיין חושב שהנזק שהיא עשתה לארמון הוא ממש באמת בלתי ניתן לשיעור, למרות שהם שרדו את הפיצוץ.
אני לא חושבת, אגב, אני לא מסכימה איתך בדבר הזה, אני חושבת שהיא באמת הייתה מכה קלה בכנף, אני לא חושבת שהיא עשתה להם נזק כזה גדול, אני חושבת שזה היה קורה בכל מקרה, תראה את מייגן מרקל, כלומר זה היה קורה בכל מקרה בעולם שבו התקשורת היא כזאת, ואנשים הם כאלה, והם מתגרשים לפעמים, והם פותחים את הפה, ויש להם אינסטגרם.
על זה אני לא מסכים איתך, התקשורת היא כזאת בגללה. התקשורת היא כזאת בגלל הרגע הזה. זה היה הרגע שהפך את הכל למשהו בעיניי. זה מהאירועים האלה שקרו אז ב-90, זה מוניקה לוינסקי, זה אוג'י סימפסון וזה דיאנה, שהפכו את העיתונות לאיזה זירת התגוששות כזו. ואנחנו רואים את הסנסציה הענקית הזאת, ופתאום הכל הופך להיות, זה אלה פני הדברים, וזו האמת. האמת היא מי מנצח עכשיו על את דעת הקהל. ניצחתי.
Do you think Mrs. Parker Bowles was a factor in the breakdown of your marriage?
Well, there were three of us. in this marriage so it was a bit crowded
זה כאילו אולי דרמטי הדבר הזה אבל באמת לפעמים כשאני מסתכל אחורה על, על ההיסטוריה, אז את יודעת, את אומרת, אירוע אחד שינה הכל, זה הגראונד זירו, נגיד רצח רבין, שינה את, את ההיסטוריה הישראלית בצורה שאי אפשר לחזור, ואז את אומרת את עצמך לא, כלומר, אם זה לא היה קורה, אז היה קורה משהו אחר, שהיה הופך להיות הדבר הזה, אבל באמת עם, עם דיינה, יש כאן שינוי שהוא הוא, הוא בכמה רמות. קודם כל אני חושב, איך אנחנו תופסים עיתונות ציבורית? איך אנחנו תופסים
גוף... את השידור הציבורי.
את השידור בעצם. הציבורי, כן. איך אנחנו תופסים את הדבר הזה? בסדרה הזאת אנחנו רואים כל הזמן הקבלות בין דברים, נכון? אנחנו רואים הקבלה בין, בין הספינה, בין היחטה בריטניה למלכה. וגם כאן אנחנו רואים את הטלוויזיה ואת את השידור הציבורי בהתאם לרוח אנגליה, לרוח בריטניה. עכשיו יש להם איזה מין תפיסה מופרכת שהם טובים יותר מהכל, מאמריקה, מכולם, שהם עליונים ושהבי-בי-סי הוא גוף השידור הטוב ביותר בעולם. הוא לא, הוא לא. כלומר, אני לא יודע אם מותר להגיד את זה, כי אנחנו גוף שידור ציבורי גם, אז אנחנו אחים ואנחנו צריכים להיות בקולגיאליות, אבל הם לא. רעיונות בבי-בי-סי הם לא הכי טובים. אם נשמע, הזנו באחד הפרקים הקודמים לקטע מרעיון של מרגרט בבי-בי-סי 4, זה רעיון נוראי. המרעיין רק מצחקק כל הזמן, לא שואל שאלות קשות.
תשמע, אתה לא יכול להיות טוב אם אתה לא ביקורתי, אם אתה בא בקטע של חנופה, ואתה, זה כמו ההצעה שם שהוא מציע, היור, בוא נעשה משהו לכבוד המלכה, בוא נחגוג ליום הולדת, מה יכול, איך זה יכול להיות טוב דבר כזה?
אז במובן הזה, אני שואל, מה הדבר הזה עשה לעיתונות? כי כאילו כן, יש רדיפה אחרי סנסציות, וכן, זה רגע שאת אומרת, הלייקים והקליק בייטים ניצחו, אוקיי? משם הדברים האלה מתחילים, אבל מצד שני, מה היה קודם? כלומר, מקודם הייתה איזושהי ממלכתיות אינסופית, הייתה איזושהי נאמנות לאיזשהו רעיון, ואת יודעת, לא שואלים את השאלות הקשות, כי אנחנו לא רוצים לעצבן אף אחד.
אני לא בטוחה שזה מה שהיה קודם, אני חייבת להגיד לך, אתה יודע, ברעיון הזה של דיינה למרטין בשיר, בעצם היא מתלוננת על שני דברים, היא מתלוננת על ההרמון, אבל היא מתלוננת על, על העיתונות. העיתונות, היא מואשימה את העיתונות, עכשיו זה לא הבי-בי-סי, אבל העיתונות הפרועה הזאת, הבי-בי-סי הצטרף לאירוע, אוקיי? לאירוע הזה, זאת אומרת, הוא פשט את הממלכתיות, אבל העיתונות בבריטניה זה גם מדוע, היא הייתה מאוד מאוד פרועה, מאוד מאוד צהובה, לא עזבו את האישה הזאת לרגע אחד, הם פשוט רדפו אותה, אוקיי? ובסוף, אתה יודע, אם לא, אם אני פרד רגע מתיאוריות הקונספירציה, כשהיא מתה, זה היה תוך כדי שרודפים אותה גם, אופנוענים כן. כאלה שבאים לצלם אותה והיא נמלטת. זאת אומרת, זה לא שהעיתונות זה לא שהיא שינה, אני לא חושבת שהרעיון הזה שינה את העיתונות, הוא יכול להיות שהוא שינה את הבי-בי-סי, זאת אומרת, יכול להיות שזאת נקודת מפנה בבי-בי-סי, נגיד, בשידור הציבורי, אבל העיתונות הייתה פרועה קודם לכן, והתעללה בה קודם לכן, וגם באחרים, אתה יודע, והיא היום, אתה יודע, וזה לא השתנה, אגב, זה נורא נורא מעניין, חשבתי לעצמי, נגיד, אני זוכר את הערב הזה שהיא מתה, כי אני ראיתי את הטלוויזיה, ו... תודה, היה את הדיווח הזה, וזה היה את המחשבה הזאת של וואו, זה דבר מטורף, אמרו, רדפו אחרי כל הפפרצי וזה, בטח זה ישנה משהו, זה לא שינה כלום. זה לא שינה כלום, היית חושב שהמוות שלה ישנה, וגם זה לא שינה להם כלום. הם ממשיכים לרדוף אחרי מי שהם רודפים היום.
היה גם, ראינו כל הזמן בארץ, אתם צריכים למלא זמן מסך, אז הם ראינו צלמי פפרצי ישראלים, והיו שואלים אותם, אתה היית עושה את זה גם? בוודאי שאני הייתי עושה את זה. כל אחד עושה את העבודה שלו. אבל אני כן חושב על זה שמשהו בסטנדרטים השתנה. כאילו, אם נגיד יש את הסן, ויש את הדיילי מירור, ויש כל מיני סוגים של עיתונים, נכון? ויש לך את הסטנדרט. הסטנדרט, נגיד, זה הדודה. זה אנחנו אומרים אגב דודה, זה הפך להיות ביטוי פוגעני, אבל זה כינוי שניתן לבי-בי-סי על ידי הבי-בי-סי, והם קוראים לעצמם ככה בפרק, אבל יש איזשהו סטנדרט, ואת יודעת שנגיד במהדורת החדשות בשעה ככה בערוץ הממלכתי, לא יהיה לך רכילות וטינופת.
נכון.
ככה זה אמור להיות. נכון. וברגע זה משהו השתנה, וברגע שהסטנדרט השתנה, שום דבר כבר לא משנה יותר. היום את יכולה לפתוח מהדורות חדשות, בטח בערוצים המסחריים, ולראות שאת יודעת, משהו שמישהו כתב בסטורי שלו באינסטגרם, לגבי מישהי אחרת, הופך להיות ניוז. והם אומרים, הם מצטטים את זה, כל דבר...
זה מאוד, זה, פה אני חייבת להסכים איתך בצער, כי אני לא אוהבת שאתה צודק, אבל כן, אני מסכימה איתך לחלוטין שהיום אתה, עם מה שנגיד בארץ, מה שציפית פעם שלא תמצא בעיתון הארץ, אתה מוצא אותו היום בעיתון הארץ.
משהו בסטנדרט, משהו בסטנדרט באמת השתנה, ואני כן מאשים את זה ברגע הזה, כאילו זה, את יודעת, אמרנו גראונד זירו של בית המלוכה, בעיניי זה כן, גראונד זירו, שלפחות של העיתונות לא יודע איך לקרוא לזה, לא, ממלכתית זה מילה לא טובה.
הרצינית?
האחראית?
למה שלא נגיד רצינית? כן, פשוט כן, עיתונות, כן, אמיתית. כן. כאילו, מה היא צריכה להיות? מה היא צריכה לייצג?
פתאום העניין הזה של אחריות, באמת קצת הולך לאיבוד, וגם אנחנו רואים את זה בפרק, את מה בעצם הדבר ש... דעת, מי לחץ על ההדק? מי, איך, איך, איך זה הוכרע. הרעיון במקור המלא היה באורך שעתיים וחצי, הוא נערך לכדי 54 דקות. העריכה שלו נעשתה באיסטבורן באנגליה, כלומר הם ברחו מלונדון, הם שכרו חדר בבית מלון, כי הם פחדו שמדובר בחומרים רגישים מדי בשביל להחזיק אותם שם, זה פשוט לא, זה לא יאמן. לקח שבועיים לערוך את הרעיון הזה, כשלאורך כל הזמן הזה, דיוק הסי, אין לו מושג שהדבר הזה קורה.
הערב שבו שודר הרעיון, 20 בנובמבר 1995, נדחה מ-14 שאמור היה להיות שם, כי זה היום הולדת של צ'ארלס, תחשוב איזה דבר, נדחה בגלל יום הולדת של צ'ארלס. זה הערב של הרויאל וריאטי פרפורמנס, אירוע צדקה, תמיכה באומני הבידור, אוקיי? אז המלכה הולכת בעצם לאירוע הזה, היא לובשת צמלה כחולה עם מינק לבן, דבר שהיא לא לבשה באמת ב-1995, היא לבשה, הדבר הזה ב-1991.
שזה דבר מאוד מוזר לעשות. כאילו, אם אתם הולכים על איזושהי תלבושת שהיא לבשה באמת, אז למה? אז או שתמציאו תלבושת, אני לא מבין את הדבר הזה. כאילו, אתם לא יכולים להמציא תלבושת? אתם רוצים שהיא תלבש תלבושת יפה יותר מהסמלה המכוערת עם הסגולה שהיא לבשה באמת בשנת 95? לכו על זה. למה לקחת משנה אחרת ולהצבן אותי?
כן, אתה לקחת את זה מאוד קשה, זה נכון. ואנחנו נביא את זה לתשומת ליבם, אל תדאג. בכל אופן, הם הביאו שם זמרת שחורה, היא זאת שמנעימה את זמנם של המוזמנים. והמלכה, וגם כנראה רצו שבכל זאת יהיה עוד איזה דמות שחורה חוץ מהמשרת שהיה לנו עד עכשיו. והשיר הזה, Why Night Only מ-Dream Girls, לא בוצע בערב של ההופעה באמת, זה גם מצבן אותך?
מאוד, זה... תראי, אני הלכתי אחורה גם לראות את ההופעה ב-91, כי אמרתי, אולי הם ימצאו את כל ההופעה ב-91, דיינה רוסופיה, יסתר מחוז השירים, זה היה מהמם. בערב הזה, ב-95, וואו, הופעות מזעזעות היו שם, באמת תת רמה, זה נקרא וראית, אתה יודע, יש שם הכל קוסם וסטנדאפיסט ודברים שהם, את יודעת שהוורייטי פרפורמנס האלה, זה הגלגול בעצם של Britain's Got Talent, שזה מה שהפך להיות כוכב נולד, זה גלגול של ההופעות האלה.
זה השירות רום שלהם בעצם.
כן, כל אחד בעולם ההקשרים שלו, אז, אבל כן, השיר הזה לא בוצע בערב הזה, אגב גם לא הייתה שום זמרת שחורה ששרה בערב הזה עם מישהו מתעניין.
אז היה בשביל ליצור רגע דרמטי של לילה אחד שמשנה את הכל, אז זאת אומרת, המלכה יושבת שם באירוע הזה, ובמקביל, דיינה, משודר הרעיון, אז בוא נשמע אותו.
Do you think the Prince of Wales will ever be king?
I don't think any of us know the answer to that. And obviously it's a question that's in everybody's head. But who knows? Who knows what fate will produce? Who knows what circumstances will provoke?
But you would know him better than most people. Do you think he would wish to be king?
There was always conflict on that subject with him when we discussed it. And I understood that conflict because it's a very demanding role, being Prince of Wales, but it's equally a more demanding role, being king. And being Prince of Wales produces more freedom now, and being king would be a little bit more suffocating. And because I know the character, I would think that the top job, as I call it, would bring enormous limitations to him. And I don't know whether he could adapt to that.
אז כמובן שמתוך הרעיון אנחנו רואים רק ביסים קטנים, אנחנו רואים את הדברים הדרמטיים, נכון? האם את חושבת שצ'ארלס יהיה מלך? אנחנו רואים את הקטע שהיא אומרת שהם היו שלושה בניסויים האלה, שזה הפכה להיות הכותרת הגדולה נכון. של האירוע הזה. אבל הרעיון הוא 54 דקות, והרבה דברים לא נכנסו.
בעיניי זה מאוד מאוד מוזר. אנחנו הלכנו לראות את הרעיון המקורי, אז צפיתי בזה אתמול, ב-54 דקות האלה. אגב, אני רוצה להגיד לך שזה היה מאוד משעמם.
אני נרדמתי.
ממש.
חיי, אני נרדמתי.
שיהיה מאוד מאוד מוזר.
לא ראיתי אותו עד הסוף.
בלי קאטים, בלי... זהו, יושב שם, שניהם נראים קצת מנומנמים, נראה קצת משועממת, לא משנה. באמת יש את הדבר הזה שהיא אומרת, היינו שלושה בניסויים האלה, שזה הכותרת זה מה שנשאר מהדבר הזה, אבל היא מדברת המון שם על העיתונות ועל מה שהעיתונות עשתה לה ועל איך העיתונות אחראית בעצם לזה שהניסויים שלה נהרסו והחיים שלה נהרסו, אוקיי? ממש, איך רדפו אותה וכל הדבר הזה, והדבר הזה הם הוציאו בסדרה לחלוטין. זה לא קיים בכלל, הדבר הזה. זה מאוד מאוד משונה. בעצם היא מאשימה את העיתונות, הם כאילו כמעט העלימו את זה, הייתי אומרת, ומשאירים את הנקמה שלה בבית המלוכה, את מה שהיא אומרת על המלך, על הנסיך צ'ארלס, מאוד משונה.
אני חושב שלעשות את היומן צפייה הזה, אם רגע נעשה זום אאוט, זה מין קצת שיעור בתסריטאות, כי אנחנו מבינים בדיוק מה המניעים של כל דמות, כי אנחנו יודעים מה היה באמת, ואז אנחנו רואים איפה הגבירו משהו, איפה הורידו משהו, ואנחנו מבינים מה הם מנסים לעשות. אז במובן הזה... יש איזשהו היגיון שאת רואה פתאום היגיון פנימי שלהם, שאני לא מסכים איתו, שמרגרט קשורה לאנוס וריבליס, כי הם רוצים לחזק, בסדר נגיד. אבל כאן, אם אפשר רגע להיות מבקר תסריטים, הפרק עוסק, זה שני פרקים שעוסקים בעיתונות.
נכון.
זה נורא מוזר לחתום את הפרק בלי להתעסק בשאלה הזו יותר, ולהאשים את זה על איזה מין עוול כללי שנעשה לה. גם לפני הרעיון היא הולכת לדבר עם המלכה, והמלכה אומרת לה, מה את רוצה? מה את רוצה? והיא אומרת, אני רוצה שידעו על כל הרע שעשו לי, ופתאום נהיה איזה משהו קצת כללי באוויר, וזה מרגיש קצת כאילו המלכה מפנצ'רת לה את הבלון. כאילו היא כבר מבינה שהיא הלכה רחוק מדי אולי עם הדבר
נכון,
הזה.
נכון, זה נראה היא, כאילו השתכנעה מדברי כן, המלכה, אבל מלכה מדי. אומרת לה, אבל כבר מאוחר מדי, כן. ואומרת לה, כן, זה כבר מאוחר, הרעיון ניתן ושודר, זה נכון.
בכל מקרה, הפרק מסתיים בזה שאחרי כל המאומה, אחרי שמשודר הרעיון, וויליאם בא שוב לבקר את סבתא, המלכה, והוא לעזרתה מזבזה בטלוויזיה על פני מלא ערוצים אמריקאים. רואים שם את אוליביה נוטון ג'ון עם פיזיקל, ואת ביבס ובטד, MTV ואת אלווירה, ורואים כזה אופנועים נוסעים דרך אש, כאילו אני רואה את זה כאיזה מין ניסיון לייצג טמטום אמריקאי. והיא פשוט רוצה לראות את ה-BBC, והיא יושבת שם, והיא נראית מבועטת מהעולם החדש הזה בחוץ. ממש רואים אותה, היא נראית כאילו היא אין לה אוויר, עד שיש ה-BBC, וזה... ומה רואים ב-BBC? רואים הקלה שער.
אבל היא מאושרת, היא נראית כאילו... איזה הקלה.
אני בבית.
בסופו של דבר, עבורה אין תחליף ל-BBC, למרות שהם בגדו בנוראות, וזה עניין כזה עם השידור הציבורי והנאמנות שלו לשלטון. הציבור מממן את השידור הציבורי, אבל מי הם בעצם נציגי הציבור האלה? עם היד על השלטר. אנשי הציבור נבחרים אצלנו, או שם המלוכה, לא משנה, אז הוא אמור להיות נאמן לציבור או לנבחרים, אתה יודע, אבל יכול להיות שאלת זה נושא שאנחנו צריכים כרגע ממש להימלט ממנו, בבחינת אל תקפוץ איפה שפרפר לא דורך.
האזנתם ליומן הצפייה של הכתר. בפרקים הבאים נדבר על הגירושים של צ'ארלס ודיאנה, ולפני שנחתום את העונה, נפגוש שוב את משפחת אלפייד. כל פרקי ההסקט, גם של העונה הקודמת, זמינים באתר וביישומון כאן וביישומוני ההסקטים השונים. מוזמנים להגיב ולהצטרף לקבוצת כאן הסקטים בפייסבוק. מאיה סלע, תודה רבה לך.
תודה לך, אלעד ברנוי. נתראה בפרק הבא.